יצחק וכולי, בסוף הפרשה נפגשים כמובן את הפרשה של העקידה. הייתי אומר הפרשה המופלאה, הנוראה של עקידת יצחק, שכמובן שיש פה המון המון נושאים בפרשה, אבל אין לנו בזה זמן, אבל מה להתמקד בנושא אחד, וזה העקידה. בסדר? שאברהם אבינו מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא לעקוד את בנו יצחק, וכשהוא מצווה לעקוד בנו יצחק, אז זה בעצם הניסיון הגמור של אברהם, הניסיון העשירי שלו, אתה ידעתי כי ידעי אלוקים אתה, עכשיו אתה מושלם, עכשיו אתה מדרגה הכי גבוהה שיש, וצריך להבין מאוד 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 מה קורה בעקדה, כי במובן הפשוט זה נראה פרשה לא מובנת כל כך. בואי נשאל את כל השאלות הכי פשוטות. קודם כל, למה אברהם אבינו עקדת, מה עומק הציווי של העקדה שהשם יתברך מצווה את אברהם לעקוד ולהקריב את יצחק בנו? אם נעשה השוואה לא טובה, אבל נעשה את ההשוואות הלא טובה, לכאורה זה עלול להזכיר מה? עבודה זרה שהקריבו למולד. והעבודה זרה במולד באותה תקופה זה היה מאוד נפוץ. שלקחו את הילדים, את הבנים הבכורים, והקריבו את זה לעבודת הילדים שלהם. היה, לא נראה, באפריקה או בטיבט, מה זה? הקריבו שם בחגים שלהם עשרות אלפים של ילדים, רצחו ושחטו בשביל המזבח. זה היה חלק מעבודה זרה של פעם. לא, לא. היום אני לא יודע מה זה. חלק מעבודה זרה של פעם היה להעביר, להקריב את הבנים למולך. וככה זה נראה דבר ברברי, דבר נמוך, דבר שפל. מה הקדוש ברוך הוא מוכן מצווה את אברהם, שלמות ברור שזה לא קרה, אבל לא משנה, מה הניסיון פה, מה אהבה אמינה, מה המחשבה, מה הציווי האלוקי, בוא נראה אם אתה עומד בזה, שאתה מוכן להרוג את הבן שלך בעבורי. זה נשמע לא ברור ככה. עוד פעם, ההשוואה הגרועה שאנחנו עושים אותה, לעמים של פעם, שהיו עושים רזריים עם בנים למולך, בסדר? מה הנקודה פה? זה דבר אחד. דבר שני, הייתי אומר אולי, למה דווקא את הבן? אפשר למסור עוד דברים אחרים שהקדוש ברוך הוא אומר אותו בהרבה ניסיונות. למה דווקא יצחק אבינו הוא זה שמובא שהקדוש ברוך הוא מחליט שהוא יהיה בניסיון נגדו של אברהם? שאלה שלישית, אנחנו אומרים את זה הרבה בראש השנה, שאפשר לומר תשובה בעלי הנקשה, אומרים בראש השנה שאנחנו מפגישים הרבה בזכות אבות. מה הזכות שהיה לנו בזיכרונות בראש השנה, יומיים לפני בראש השנה, בזיכרונות. זיכרונות מה מבקשים? ועקדת יצחק, והיום ברחמים תזכור, אז ביום בשבת, שזה לא היה תקיעה בשופר, לא אמרנו היום, אבל קיימנו את הברכה שם, ועקדת יצחק לזרעו תזכור. בסדר? כלומר, במילים אחרות, נעשה את זה באופן קצת טכני, עם ישראל רכש. קיבל, זכה בהמון זכויות ויתרונות וטובות לאורך ההיסטוריה בזכות עקדת יצחק. ועד כדי כך שביום הדין, היום האיום והנורא שאנחנו נידונים, כל אחד, עם ישראל נידון, עד מבקשים הקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את עקדת יצחק. ואז מה, מעשה שלו מלפני 3,000 שנה עוזר להיטיב איתנו היום ביום הדין, זכויות לעם ישראל, זה ככה לא ברור כל כך. אפשר לומר, זה גם נכון, זה לא תשובה של הנכונה, שזכות אבות, המעשים הטובים של האבות, עומדים לבנים לאלפי שנים. זה נכון, אבל כנראה יש משהו הרבה הרבה יותר עמוק רק מהמעשה שהיה ונגמר לפני 3,000 שנה. עד כדי כך שביום הדין, שספרי חיים, ספרי מתים מונחים לפנינו, מה אנחנו מבקשים ממנו השם? שעקדת יצחק יזכור לנו אותה היום. אז צריך יותר להבין מה היה פה בחיים יצחק, אם זה רק מעשה שהיה אמור להיות ולא היה, לא ברור למה זה מלווה המעשה שהיה אמור להיות ולא היה, את עם ישראל יותר שני בהיסטוריה עד יום הדין. ואולי השאלה רביעית, נראה אם נגיע לשם, הרי בסוף בעקדה שהשם אמר, שהמלאך, דרך השם, השם דיבר דרך המלאך, שאמר לו, אל תעקוד את יצחק ואל תשחוט אותו, ואתה עשה לו מאומה, כי אתה ידעתי, ולגד לא עושה את שום דבר, אז אברהם אבינו אומר, טוב, אז אברהם לוקח עיל אחר, נאחז בסבך בקרניו, ואותו במקום יצחק הוא מקריב לעולה תחת בנו. אך זה גם לא ברור פה, עדיין אין קורבנות, זה בית המקדש, אומרים בהר המוריה. מה הנקודה שהיה אמור להיות יצחק? אז זה לא יצחק, בסדר, של כוח גדול, עמדת באתגר בניסיון הגדול, ואתה חשבת, ועשית מה ששם ברך אמר, ורצית לקרוא את יצחק בנך, בסדר. אבל בסוף זה, אתה לא צריך את זה. אז למה עכשיו להמיר את זה בעיל אחר, ואותו נעלה לעולה? הרי מה הנקודה? הקטש פה היה, שאם אתה מוכן לוותר בכל פשוט על הבן שלך, ובעבור הציווי האלוקי. נכון, אתה היית מסוגל. בסדר? קדוש ברוך הוא שומר על יצחק, ולא הורגים אותו חלילה. חייב להמיר את הרצון שלך בעיל. מה הבעיה להקריבה? זה לא כזה... מקריבים הרבה עילים, זה לא שוחטים הרבה חיות. מה הנקודה? ואת זה... זה גם שזה משנה, כי אנחנו תוקעים בשופר בעיל, נכון? שופרו של עיל, יצא תוקעים בו שנה. אז מה תגידו? שזה זכר, אלא שהיה אמור לדגיד יצחק ולא התבצע ויצחק ועברה לעיל, לכן תוקעים בשופר בעיל. משהו פה לא... כאילו, הביג דיל מהעיל פה הוא לא כזה ברור. והיה ניסיון מהבא כדה, הכדה לא עמדה, למה להמיר את זה בעיל? עיל כדי כך זה חשוב לנו העיל הזה, כי תוקעים בשופר של עיל, בסדר? אז אמרנו פה כמה שאלות, למה הכדה? מה בכלל המהלך האלוקי פה? מה הציווי האלוקי? זה אומר לנו השוואות שלגמרי לא חיוביות מעבודה זרה אחרת למולך. שתיים, למה דווקא את בנו? יצחק. שלוש, איך המעשה הזה שהיה אמור להיות ולא היה, לא היה מעשה, היה אמור להיות מעשה, עוזר לעם ישראל אלפי שנים, עד כדי כך שביום אנחנו חושבים בו. שתיים, ארבע, למה? ארבע, למה אברהם אמיר, רואה לנו להמיר את את העקדה בעין. בסדר? זה השאלות, זה שאלות על השאלות. דברים רואים, בסדר? טוב, אבל אתחיל להיות פה בשיחות עם אברהם אבינו ונגיע לעקדה. טוב, אז בואו נראות המספרים פה בסביבות הרב, סביבות הרב ציודה, מספר אחד. טוב, רב ציודה טיפה הקדמה כללית, עוד הפעם פותח לנו פה פתח רחב. תמיד, הרבה פעמים, תמיד הייתי אומר, לא מסתכלים על האירועים בצורה נקודתית, פרטית, עובית, הסברנו את זה, דיברנו את זה הרבה שבוע שעבר, מסתכלים תמיד בצורה כללית, בצורה השכיחית, בצורה לאומית, מה המהלך האלוקי בפרשיות השבוע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אמרנו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הפרשיות, אז מה הצליל, מה הדיבור האלוקי שמופיע בבוקע הפרשיות, ככל שהתפיסה יותר כוללת ולא פרטית ולא נקודתית של אירוע, אלא יותר חובקת את כל הפרשה ואת כל הפרשיות, דברים יותר מובנים. טוב, בואו נראה. אחד, הביטו אל צור חוצבתם. זה הפרשה שבוע של בירה, אבל זה חוזר גם על דברים שראים שבוע שעבר. יש מצווה מדברי נביאים, הביטו אל צור חוצבתם, שמתפרטת אחר כך, הביטו אל אברהם אביכם. יש חשיבות גדולה להבטה ולהסתכלות, ללימוד ולהתבוננות באברהם אבינו. סבר נשובה כבר בריחון, נסגד אחד בקצרה, הנביא ישעיהו מצווה אותנו, הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם. ואמרנו שאם הנביא ישעיהו מצווה אותנו, כנראה זה לא כזה פשוט להביט אל אברהם אבינו. הסברנו מה הכוונה להביט אל אברהם? מה, יש לו פוסטר של אברהם על הקיר? ללמוד פרשת שבוע? בוודאי שכן, כולנו פרשת שבוע. מה הציווי האדיר שהנביא רואה לנכון לצוות אותנו? הביטו אל אברהם אביכם. הסברנו שבוע שעבר שלא רק להסתכל בפרטים. אדם יכול ללמוד פרשת שבוע, ואחרי הפרטים, אחרי האירועים, אחרי הדמויות, האירועים, התיאורים, המקומות, השיח שלו עם אנשים, איפה הוא היה, איפה הוא חזר, אפשר להביט בהבטה כללית. בהבטה שלמה, בהבטה מלאה. לא לראות כל פעם עוד זווית, עוד קלסתר פנים, עוד תו פנים, עוד ביאור, עוד פרט, עוד חידוש של חז"ל באופן הפרטי. הכל טוב, אבל לצרף ולהתבונן, הכוונה היא להיפגש. להיפגש עם דמות הענק בכללות של אברהם אבינו. אתה יכול להיות מול תמונה, סתם לך דוגמה, לא יודע, אולי גרוע, אבל אפשר כדי להסביר את זה בצורה יותר טובה. אתה יכול לבוא לתמונה, להתקרב מאוד מאוד לתמונה, ולגלות נקודה מסוימת לתמונה. כמו שאני יותר מתרחק מהתמונה, אני יכול לתמוס תמונה בצורה יותר כוללת. אדם שהולך לטיול, אנחנו מטיילים, אדם עולה על ההר ומתחיל לראות נוף. ככל שהוא עולה יותר גבוה, הוא רואה את העמק או את הוואדי, את תנוח בצורה הרבה יותר שלמה, כי נמצא במקום גבוה, שיכול לראות את הכל בצורה כללית. כשהוא מתחיל לעלות, הוא רואה רק דברים קרובים, אז זה לא רואה את הכל בצורה כללית, אז זה נראה לו בצורה מסוימת. כשהוא עולה למעלה, הוא יכול לראות את הכל בצורה כללית. הכוונה היא לראות אברהם אבינו, להסתכל מבעד לכל הפרטים ולבנות לעצמנו הכרה, שטעה, הבנה, בגודל הכללי שנמצא בכל הפרטים כאברהם אבינו. בסדר? להתבונן ולהיפגש עם דמות הענק, כנראה זה לא כל כך פשוט, כי הנביא ישעיהו מצווה אותנו, הביטו אל אברהם אביכם, תתבוננו, תסתכלו, תתרוממו אל מה זה אברהם. למדנו שבוע שעבר הרבה, אבל נראה את זה, שזה לא רק להסתכל גם על אברהם, אלא איך אברהם מופיע אצלנו, כי אברהם הוא השורש של האומה, הוא השורש של החיים הישראלים, הוא היצירה שלנו. במילים אחרות, כשנפגשים באברהם, נפגשים בנו בצורה יותר גדולה. ננסח את זה ככה, אתה רוצה לדעת מה זה עם ישראל, מה השורשים שלו, מה התכונות שלו, מה האופי שלו, מה הגודל של עם ישראל, אז כאן אני עושה את משהו עכשיו. תסתכל על עם ישראל כמו שהוא בשורש, כמו שהוא בהתחלה, כמו שהוא במדרגות הכי גבוהות שהופיעו באבות. כי האבות זה ההתחלה שלנו, זה השורשים שלנו, זה ההופעה הנשמתית השלמה שלנו, שאנחנו המשך של זה. טוב, זוגיות, דיברנו עם השבוע שעבר, זוגיות. בכל הסתכלות, אומר רבנו, היא בכפליים. איך מתבוננים? דאבל. אתה לא יכול להסתכל בזווית אחת, צריך כפליים. מה הכוונה כפליים? בכלל יש לזכור היטב כלל יסודי זה, שבכל דבר במציאות ובעולם תמיד יש זוגיות. כמו שנאמר בתהילים, אחד דיבר אלוקים, שתיים זה שמענו. הוא מדבר פעם אחת. אנחנו מבינים פעמיים. זוגיות אינה פירוד חס ושלום, אלא שלמות ההתגלות של דבר אחד שמתגלה בשתיים. אחד אלוקנו בשמיים, שבשמיים ועוד דבר זה כן, מה נגל שמיים ועוד דבר דבר הרבה. וכן בכל התבוננות. מה זה דבר אבינו? קודם כל, אנו פוגשים באיזו אישיות, דבר או תופעה בעולם. אנו מביטים במראה עיניים, בעיני בשר נרוח, בעצם העובדה שדבר זה קיים. ואחר כך יש מקום להמשיך או לפרט מה הדבר הזה אומר לנו. מציאות הדבר התפתותו אלינו, אומר רבנו. איך מסתכלים אל אברהם באופן שלם, באופן כולל, אל הביט ואל צור אברהם אביכם? אומר רבנו, כל דבר מסתכלים במציאות, בכלל תעשו מהפחת שבוע, יצא לי בעיניו בכפליים, פעמיים. פעם אחת, עצם הדבר. פעם אחת באופן, הייתי אומר, האובייקטיבי, המהותי. יש פה עניין, יש פה נושא, יש פה מחזה, יש פה עצם, יש פה אידיאולוגיה, יש פה תפיסת עולם. מה שלא תרצו, יש פה דמות, בסדר? יש פה אדם. שלב הבא, איך האדם הזה הוא מתגלה אליי. מה האידיאולוגיה הזאת, מה תפיסת העולם הזאת, איך היא חודרת אליי, איך אני מבינה אותה. אני קודם כל לומד את תפיסת עולם, על תגלית מסוימת בעולם. שלב הבא, לא עצם התגלית או עצם המהות, אלא מה היא אומרת לי, מה היא משנה בחיים שלי, מה היא נוגעת בקרבי, בסדר? יש דמות נפלאה במציאות, בסדר, למדתי על הדמות, הכרתי שיש דמות מאוד עליונה, מאוד נשגבה. שלב הבא, איך היא מתפרטת, מה היא אומרת לי בחיים, איך היא פוגשת אותי, או איך אני מתעורר בתכונות שלי להיפגש במשהו מדמות הענק. חייבים את הדאבל, כי אם זה לא אומר לי כלום, אז בסדר, יש איזה אדם עליון מאוד שהיה פעם. מה אכפת לי עכשיו? היה הרבה אנשים גדולים. לא הרבה גדולים כבר רב אבינו, אבל מה זה אומר לי? אם זה לא אומר לי כלום, אז ידיעה היסטורית, ידיעה חשובה, ידיעה נפלאה. אם זה לא משנה אותי, אם זה לא בונה בקרבי עוד אמונה, עוד דירת שמיים, עוד גודל, עוד אהבת הבריאות, עוד לימוד זכות על עם ישראל ועל העולם כולו כמו בסדום ולוד וכולי, אז נשאר אותי אותו דבר. אז מה, אני לומד על משהו רחוק שלא אומר לי כלום, אבל זה גם בכיוון הפוך. אם אני הייתי קרב אותו אליי, מה הוא אומר לי, איך מרגיש לי, איך הוא קרוב אליי, ואני לא להיפגש בדמות הענק קודם כל, אז אם זה רק יהיה אישי, קרוב, יותר מדי קרוב, ולא מספיק להיפגש עם הגודל של הדבר, זה גם יערוס. חייבים, אומר רבנו, כל פגישה עם דבר גדול בשתיים. מה זה אומר בשתיים? הייתי אסך את זה ככה. קודם כל המרחק. קודם כל דעת שיש פה דבר גדול, מסגב, עליון, דמות כללית מאוד מאוד, שאני צריך לדעת שיש פה משהו, מונח, יש פה דמות, אברהם אבינו, משהו אוטופי, עליון מאוד, ולנסות לצייר קצת את נשמת הענק בצורה כללית מאוד, שהתורה מביאה לנו. זה הביטו. תסתכלו, תתבונו, שלב בא מרבנו, זה לא רק להסתכל מרחוק באופן אובייקטיבי, אלא באופן סובייקטיבי. איך דמות הענק העליונה הזאת פונה אליי, מדברת אליי, איך אני נפגש, איך אני מתעורר, איך אני משתנה, איך אני מתגדל מהדמות הענק הזאת. אומר רבנו, ככה זה אברהם. אברהם אבינו לתפוס אותו בזוגיות. בשתיים, אני רוצה את זה על כל פרשת השבוע. בפרשת השבוע אנחנו באברהם. כל פרשת השבוע מרבנו, חוץ מיוצאי דופן, תמיד יופיעו בדאבל. תמיד פרשת השבוע יהיו בכפליים. בראשית, נועה. לך לך וירה. חיי שרה, נדוד לך, נדוד. כל פרשיות יופיעו תמיד בשתיים. עכשיו אצלנו נשאר באברהם אבינו. יש לך לך ויש וירה. שאלות. אובייקטיבי, סובייקטיבי, מרחק קרוב. דברים ברורים. עכשיו נסית את להבין איזה מופיע בלך לך ובוירה. לכן, שלוש, לך לך וירה הן שתי הפרשיות של אברהם אבינו. בוא נראה איך לך לך. זה השלב הראשון ובוירה זה השלב השני. קודם כל בפרשת לך לך, עצם העובדה של הופעת הענק הזה, האדם הגדול בענקים, שהוא תופעה חדשה בעולם ובדורות, בריאה חדשה. אלה תולדות השמיים והארץ, בעברם. מה זה בעברם? אומרים חדש נקרא בעברם, אלא באברהם. אברהם הוא המודל של עולם כשון הרב, זה לא שבוע שעבר, נכון? לך לך. לא, מה יש, איך פרשנות את הפרשה? כולם שואלים, המערה, הרב צודק, כולם שואלים את זה, הרמב"ן של איזה, רגע, מי זה אברהם? בעיד שהוא צדיק, קדוש, גומר חסדים, מכניס אורחים, מגלה את האמונה בעולם, מדרשים, עם נמרוד, עם לא, עם נמרוד, עם תרח, עם הפסלים. נוח סיפרה, התורה סיפרה טוב מאוד, לפני שסיפרה לנו מי זה. נוח מצדיק תמיד, נוח מצא חן בעיני השם. נוח מצדיק תמיד היה בדורותיו, את אלוקים מתהלך נוח. אחרי זה אומר לנו מי זה נוח. אברהם אבינו אמרנו שלא אמרנו שום דבר, נכון? ישר הלך לך, רגע, מי אתה, מה אתה? למה אנחנו אמרנו שהוא צדיק בהתחלה, ואברהם לא אמרנו שהוא צדיק, שאלנו בשבוע שעבר? והסברנו שהתורה בכוונה מעלימה מאברהם את הצדקות האישית שלו, שהקדוש ברוך הוא אמרנו יוצר את עם ישראל, הוא בורא את האומה הישראלית, ויצירה שלא מתחילה על פי הבחירה שלנו, על פי המעשים שלנו, על פי הצדקות שלנו, זה לא מתחיל מהאנושי, זה מתחיל מהאלוקי. הקיצור, הסברנו שאברהם אבינו הוא לא אדם פרטי, זה לא אברהם, זה יצירת עם ישראל. לך לך, אמרנו, הקדוש ברוך הוא אחרי בראשית נוח שהסברנו, שהרב ציודה לדענו בפסידת נוח שהסברנו שעוסקים בכל הבריאה, באנושות, בנוח, בבריאת שמיים וארץ, בלך לך, יש מפנה בתורה, ומי לך לך? הנושא הוא אחד, יצירת עם ישראל, דרך האבות, דרך השבטים, דרך יציאת מצרים, דרך מתן תורה, עד הכניסה לארץ. עכשיו הנושא הוא עם ישראל, ואברהם אבינו, נו מהו? אברהם אבינו הוא השורש של הופעת האומה הישראלית. בקיצור, הקדוש ברוך הוא יוצר את עם ישראל דרך אברהם. אברהם הוא לא אישיות פרטית, הוא לא אדם פרטי, הוא האדם הכי כללי, הכי לאומי שיש, שהוא מתחיל לסלול את הדרך של עם ישראל בעולם. הוא השורש של האומה הישראלית. וכן התורה מעלימה בכוונת הצדקות האישית הפרטית שלו, כי הבחירה הזאת לא מתחיל ממנו, מתחיל מהקדוש ברוך הוא. הקיצור, בלך לך, נפגשנו בדמות השבוע שעבר, ובלך לך נפגשנו בדמות הענק של אברהם. כי מה זה אברהם? אברהם זה עם ישראל. אברהם זה נשמה עליונה, כללית, 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 שגוננת בקרבה את כל האומה הישראלית. אברהם אבינו הולך, מי הולך? עם ישראל הולך. כי כל עם ישראל מונח, מקופל, בנשמתו של אברהם. זה לא אברהם לך לך, זה גם אברהם לך לך. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה ליצור את האומה. מתנתקים מהגויים, ופה מתחיל יצירת האומה. אברהם זה דמות ענק, דמות הכי כללית שיכולה להיות. שורש האומה הישראלית, נשמת האומה מפואר בו. לך לך, זה עצם אברהם, כן. מה?
כאילו, בלך לך, אז אברהם לא אומר על התפקוד שלו, לא אומר על גודל שלו. כאילו,
שאתה
אומר על הגודל שלו, דווקא פה לא
כתוב אומרים על הגודל שלו. אז אמרנו שבוע שעבר גם, שמזה שלא כתוב על הגודל שלו, זה הכי גודל שלו. הסברנו שאם הייתי אומר כמה הוא צדיק, ישר, ותראה את בוחר בחר בגלל הצדקות שלו, אבל הקדוש ברוך הוא בוחר בו משהו הרבה הרבה יותר גדול מהמעשים שלו, מהבחירה שלו. יש דברים בעולם שהם הרבה יותר גדולים מהמעשים שלו. כמו, אני יכול לבחור מה שאני רוצה ביום, או הרבה דברים אני יכול לבחור, אבל זה שיהיה זריחה בבוקר ושקיעה בערב, ויהיה גאות ושפל בעולם, יש דברים שהרבה הרבה מעבר לבחירה וחיים של דברים כלליים יותר. בסדר? אברהם אבינו שייך בבחירה האלוקית לממד הרבה יותר גדול מהבחירה שלו והצדקות שלו. יצירה אלוקית מושלמת. כתוב בחזק הרב יצור מביא את זה פה, בבראשית פרק תחילת פרק ב', אין את עבדות השמיים והארץ בעברם. חזר מבארים, אל תקרא בעברם, אלא באברהם. עוד מזמן בריאת העולם, שמיים וארץ, אברהם אפילו מ-1948 לבריאה, עוד 2,000 שנה כמעט. עוד מנון הבריאה, כדי שברחו כל הבריאה בשביל לשמע את הענק של אברהם. זה משהו הרבה הרבה יותר גדול מאיתנו, בסדר? כי התורה דווקא את הגודל שלו מבארת לנו מה שהיא מעלימה מאיתנו מה שהוא עשה. לכן נוח, אמרנו שהוא צדיק תמיד, ואברהם לא אמרנו. קיצור, לך לך נפגשים בנשמת הענק של אברהם אבינו. ואילו פרשה שלנו, תמשיכו אותי אתם, מה נמצא הפרשה? תחילת הפרשה, מה? מעולה, הפרטים של אברהם. קודם כל, אברהם מתגלה כמכניס אורחים מעולה, אני רומץ את זה, אבל הכי גדול שיש, באים שם כנראה, שהוא לא יודע אם הוא זה או לא זיה, באים מלאכים שמתחפשים לערבים, ישמעאלים, שהם בכלל השתחוו, אומרים חז"ל, לאבק רגליהם, השתחוו עבודה זרה. קיצור, עבודה זרה הכי נבזית, ישמעאלים, שאנחנו יודעים את זה היום בצורה מעולה, שזו האומה הכי נבזית שיש, כיוון מן הפרי האדם, הוא רואה אותם, והוא יושב, הוא מצטער, לא נברית המילה, כחום היום, הכי חב, הוא יושב באוהל מבחור, רק לראות, הנה יש איזה מישהו, מישהו שעובר באמצע היום, ולמרות שהוא לא מחובר אליו בכלל, הכי לא מחובר לישמעאלים שעובדים עבודה זרה על הרגליים שלהם, הוא בא וקורא להם אל האוהל שלו. הוא מאושר מזה שהוא זוכה לתת אותם אל האוהל שלו. שלב הבא פותח את השולחן הכי גדול שיש, חמאה, בקר, עוגות, ישר, מערי, לושי, מערי, אין זמן, אין זמן. הם צריכים לאכול אותם, באו מהדרך, האנשים הכי נבזים שיש, ישר, תתחיל להלמיד שולחן ועוגות, בין הבקר וחמאה, פה התרחשות אדירה, כי הגיעו האורחים, נפגש בתור מכניס האורחים הכי גדול שיש, והוא בכלל סובל בברית המילה, ביום השלישי שלו, לא משנה, יש פה מצווה, הוא מתגייס אליה בצורה הכי נשא, שלב הבא, אנשי סדום, הם רעים וחטאים מאוד, נכון? אברהם יושב ומדבר עם השם, ועוד, 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 אולי 50, 45, 40, 30, 20, הוא לא מרפא, 10, טוב, פחות מזה, משהו, נציל מהם. מה אכפת לך עם אנשים הכי רעים, הכי חטאים שיש? סדום ועמורה זה ביטוי לקטסטרופה הכי גדולה שאפשר לחיות בקיבוץ, אולי מאז נוח, לא יודע, קטסטרופה מוחלטת. ורואים רק איך מה קרה אם לא שם. ואברהם אבינו עומד ומסנגר, הם בכלל לא יהודים, ומנסה בכל כוחו ומאודו להציל את אנשי סדום. מה רואים פה? לימוד זכות אדיר של אברהם אבינו, גם על הרשעים הכי גדולים שיש, אולי איכשהו נציל אותם. הנה, בכלל שלא, למה שלא אומרים את זה? הרי זה אבא אמינה שלא קראתה, נכון? מילא עקידה זה זכות אבות אלינו. הרי היה אפשר לדלג על כל הפסוקים הארוכים, כי הקדוש ברוך הוא טוב גילה לאברהם שהולכים להשמיד את סדום ועמורה, וככה באמת היה, להשמיד את סדום ועמורה. שמעת את כל הפסוקים הארוכים, איך אברהם מתחנן, עוד ועוד 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 ועוד, ואי אפשר להציל אותם. שמה כתוב את כל הפסוקים? הרי זה לא התממש. היה מן הסתם הרבה תפילות של אברהם אבינו שלא כתוב אותם, נכון? הרב אחראי להאריך פה מאוד כדי להראות לנו מי זה אברהם. להבין עליו איזה לימוד זכות אדיר על הרשעים, והוא לא מרפא, נסה להפוך כל אבן כדי להציל אותם. בסדר? אז אמרנו גם, מתחילת הפרשה עם הכנסת אורחים, אחרי זה מלמד זכות בצורה אדירה, מופלאה ביותר, על אנשי לוט, אנשי סדום ועמורה, זה היה שם. שלב הבא זה העקידה. רואים איך אברהם אבינו מוכן למסור את הנפש בצורה הכי גדולה על ציווי הקדוש ברוך הוא, על עקידת יצחק. הקיצור, לך לך, רואים ממרחק
מרחק גדול מאוד באופן האובייקטיבי, הדמות הכללית העליונה המסגבה, מי זה אברהם ומה יסקינן. עוסקים בנשמת הכלל שעוד בבריאת העולם, כל בריאת העולם הייתה בשביל אברהם. אלה תולדות השמיים וארץ, שמיים וארץ בעיברם. ושהם נבראו עד יקרים בעיברם אלא באברהם. נשמת הכלל, נשמה אדירה שמתחיל לצוץ פה ולהופיע פה עם ישראל. נשמת האומה דרך אברהם אבינו. האדם הכי כללי שיש. שלב הבא, סובייקטיבי, וירע, אלינו. מה אברהם אבינו אומר לנו? מה הגודל הזה? הגודל הזה, נכניס אורחים, הגודל הזה מלמד אותה על סבר המראה, לא לדעת כדי לצחק. בסדר? ההופעה באופן אובייקטיבי ואחרי זה סובייקטיבי. בזזות מספר 8, האדם הגדול בענקים. ומכאן, אני בתחילת העמוד, בסדר? קפצתי בתחילת העמוד. ומכאן למד הזוגות הפרשיות. היום הופיע החלק השני של הזוג. התפרטות, בסדר? הזוג, אמרנו, זוגיות. לך לך וירע. לך לך לפגוש את אברהם בגודל, במרחב, באופן הכללי. החלק השני של הזוג, איך הוא מדבר אלינו? מה הוא אומר לנו? כי אם זה רק דמות ענק שלא אומרת לנו כלום, ואני לא יכול לתקוד אחרי התכונות, המידות, המעשים, שמדברים אליי, אז מה זה משנה אותי? אומר רבנו, וירע, הגדרה, החלק השני, בוא נגדיר את ככה, וירע באופן כללי, זה החלק השני של המפגש עם אברהם אבינו, הזוגיות. וירע כל עניינה, יש המון פרטים, המון אירועים, המון תאומים, אבל באופן הכללי, מה זה וירע? החלק השני של המפגש עם אברהם אבינו, ההתפרטות של המפגש עם אברהם אבינו, של הזוג. לפני שבוע, בדרך לך, נפגשנו עם עצם המציאות של אברהם אבינו, עם הבריאה המיוחדת אשר מופיעה, כהערתו של קדוש המהר"ל, ראינו שבוע שעבר, בלי הגדרות אישיות של צדקות, בלי להגיד שהוא היה צדיק גדול, למה? אלא מצד, דווקא תורה מהעלמה, כי רוצה להדגיש לנו מצד הבחירה, היצירה האלוקית של ויאמר השם לאברהם, כך היא העובדה האלוקית, הנחה יסוד לגוי גדול, ועשך לגוי גדול, לציבוריות מיוחדת, לעם מסתשרת לאלף מיוחד, לשאות העם ותודה ארץ, וזה דין כדן אחד. אנו נושאים לאברהם אבינו ביצירת עם ישראל, ועשך לגוי גדול, ולכן אתה הולך דווקא לארץ ישראל. אנו נפגשים בתופעה ההיסטורית העצומה הזאת, של יצירת האומה דרך אברהם, באופן כללי ויסודי. אנו נפגשים בנקודה הענקיות של האדם הגדול בעניין כולי השלימות, דבר בתור חז"ל וכולי. בוודאי שאברהם אבינו מחויב וכולי. אבל עכשיו הפרשה שלנו זה החלק השני, ההתפרטות. בסדר? שאלות?
יש לי שאלה. כן.
אני חושב את השאלה שלך, שבוע שעבר גם שפת שעבר ראינו שאברהם נלחם מלחמת ארבע מלכים והחמישה, נכון? חמש מלכים נלחמו בארבע מלכים, הייתה מלחמת עולם. ארבע מלכים האלה היו מלכויות אדירות, ואברהם נלחם בהם והורג בהם הרבה מאוד, נכון? אז איך אברהם אבינו שבוע שעבר ולך לך נלחם בארבע מלכויות ומלחמת חורמה ובאחר שלנו מלמד זכות אנשי סדום? טוב, יש מקרים ויש מקרים כנראה, צריך להתחלג אותם, יש מקרים שאפשר ללמד זכות, ויש מקרים שקם להרגיך, השכם להורגו, וזה ודאי היה בשבוע שעבר, שחייבים בלוט, אחרי זה באופן כללי. כותב אותי בלוט ובלוט. בסדום ועמורה, זה היה רשע נוראי, אבל זה היה רשע שהיה בגבולות סדום ועמורה. הם לא נלחמו באחרים, הם לא מחוץ להם. הם נעלו חיים נוראיים בגבולות שלהם. בסדר? פה זה כבר מתפשט על דברים אחרים לגמרי, בסדר? כן.
את
הדמות בצורה שלו,
כאילו זה דרך ללמוד אחת עם שעה, ואז
אחת עם שעה? עוד כן. אבל חשוב ללמוד את הפרטים, ודאי. תמיד ללמוד את הפרטים, אבל לא פרטים בתור פרטים. מה היה עם אברהם? באופן נקודתי. לתפוס את זה באופן כללי. כלומר, דרך הפרטים, לראות איך דמותו של אברהם מופיעה אלינו דרך כל הפרטים. זה הביטו אל אברהם אביכם. תתבוננו בגודל של אברהם, ואיך אברהם הגדול בונה אותנו, משנה אותנו, מאיר לנו את החיים, בסדר? בואו נגדיר את זה ככה. כל וירה, אפשר ללמוד אותה, הנה הגיעו האורחים, אברהם מכניס אותם, והנה אברהם מלמד זכות על סדום. אפשר להיות וירה באופן מאוד מאוד כללי, וזה רבנו פה, פותח לנו פתח רחב מאוד. מה זה וירה? תתבונן, תסתכל, תלמד איך אתה פוגש בגודל האדיר של אברהם שהופיע בלך לך, איך הגודל הזה מתגלה אלינו. איך, מי זה הגודל הזה של אברהם שהוא מתגלה אלינו? ואני לומד בטח את יחסות אורחים ואת סדום ואת להביא את עקדת יצחק, אבל אני לא רואה באותו אירועים נקודתיים על הרצף, אלא אני רואה את התמונה בכללותה. אני בוירה פוגש בדמות הענק של אברהם שמתגלה אלינו בכל התיאורים, ואז אני לומד עלינו. אני לומד לא על אברהם, כן על אברהם, אני לומד על אברהם, מי זה אנחנו. אני לומד איזה מחסה, זה מעורר בנו רגשי הכנסת אורחים ורגשי חמלה ואהבה ולימוד זכות, יותר מנהל מסורות הנפש על, 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 על אהבת השם וכו' וכו'. בסדר? אני, זה מעורר אותנו לגדול כמו אברהם בן שהיה גדול. בסדר? טוב. 17. כל המדיחה נתחיל את עקדת יצחק. בסדר? כל המדיחות האלה של אברהם אבינו נמשכות מתור דקותו באשם. ולא לב, נתנה בזרותו 17. סייד בקודר האמונה ושיא המשמעת האלוקית מתגלה בפרשת העקדה. העקדה אומר רבנו, איננה, אינה רק התגברות על רחמי העם, על בנו יחידו. עקדת יצחק יותר מעל זה שזה על, 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 על הרחמים על הבן, היא הפקרת האידיאליזם של הגוי הגדול. כאילו אם אתה אומר שאין יצחק, מה אתה אומר בעצם? שאין מה? אין המשך, אין עם ישראל. כל אברהם אבין וכל ההבטחות ייתן לו זרע ויתן לו ארץ ועשך לגוי גדול, וכל התקוות שלו שיהיה לו בן ולא אליעזר ולא ישמעאל אלא יצחק, שהוא ממשיך הדרך והוא דרכו מופיעה האומה הישראלית, וכל המפעל האדיר של יצירת עם ישראל שאברהם אבין נוסע על כתפו ומחיל את המהלך הזה ואמור לעבור ליצחק, זה הרבה מעבר לזה שעכשיו הוא מבטר על הבן שלו בגלל יצחק. זה אומר שכל ההמשכיות האדירה, כל בניין החיים של אברהם אבינו בבניית האומה הישראלית, הכל מתרסק. כן, יצחק.
למה אולי
לא עובד? האופן הפשוט, ביצחק קרא לך זרע. ביצחק אמר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יבנה בית עם ישראל. באופן הפשוט אומר, אומר רבנו, זה הרבה מעבר לרחמים של אב על בן. אברהם תמיד מסתכל כלל. תמיד אברהם עניינו איך בונים את עם ישראל. והוא אוהב את יצחק, בטח אוהב את הבן שלו, אבל הוא אוהב גם את יצחק מאוד, כי דרכו מופיעה האומה הישראלית. דרכו מופיע המפעל הגדול של יצירת האומה הישראלית. ופתאום אומר רבנו, לא רק נשבע הבן, נשבע גם האידיאל הגדול של בניית האומה הישראלית.
לא, היה לו
הבטחה, אבל במפעל הגדול? כן, בטח הייתה הבטחה. התשובה היא פשוטה, כי כנראה לא היה אפשרות שיהיה הכל. זה הניסיון. אברהם אבינו לא יודע את זה. מבחינת אברהם אבינו, אחר הכל נתרסק. זה הניסיון. אם נגיד שאברהם אבינו ידע את זה, אז זה לא בניסיון. אברהם אבינו היה בניסיון לגמרי. ומבחינת אברהם אבינו, הציווי האלוקי לשחוט את הבן, להכות את הבן. ושהוא, בתפיסה הראשונית של להכות את הבן זה לא רק את הבן, זה גם שבירה של כל האומה הישראלית. כל המפעל הגדול שלה בחייו. בסדר? מה שהוא אומר פה. על בין זה של תחה אלוקית, הנה, שמתוך המשך של חינוך, ידעתי במה שאני צווה בנם לתוך הרב, יקום ממנו, מיצחק, עם, שקדש שם 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 ברבים. פתאום הופיעה גזרה אלוקית שהיא לכאורה ביטול כל המשך הדורות. הריסת האידיאל של קידוש השם הגדול הוא ביטול כל העתיד. כל אברהם אבינו, כל בניית עם ישראל, עד שינוי כל העולם כולה לראות המשיח. הכל עתיד להתבטל. ובכל זאת,
למרות זה שובר את כל ההבנה ואת כל המוסכמות ואת כל תפיסת העולם של כל בריאת העולם, אברהם אבינו הלך אל אחד הערים אשר אומר, אני תעמוד אליך. והיה את המקום, ראה ענן קשור על ההר. ענן שהוא הופעה, שתמול את הרציות וכולי, סוף שורה שנייה, בפרית העמוד, למרות הקושייה הנוראה על ריבונו של עולם, שכאילו חזר בו בהבטחתו, הולך אברהם אבינו למסור, נשים לב, לא את המשפחתיות שלו, גם, אלא גם את הרוחניות שלו, את כל האור, את כל הטוב, את כל האידיאל הגדול בבניית האומה הישראלית. אברהם הולך ונמצא ואומר, רבנו קודם כל אומרים את הרבת. אנחנו רואים את הפרשה, איך הוא מפסיקים עליה? וואו, איך הוא מתאר על הבן שלו, איך חיכה לבן, ופתאום אין לו בן. זה נכון. רבנו אומרים את המבט שהמושגים של אברהם אבינו זה משהו הרבה יותר כללי. זה לא רק אהבת הבן, אבא אל הבן. זה בניית אור העולם, יצירת העולם של עם ישראל. כל זה הולך להתרסק עכשיו. וזה מושג, מושגים והמבט של אברהם אבינו, מה הניסיון שלו בעקדה, בסדר? רבנו כל פעם מרומם את המבט שלנו, מה היה הלך הרוח בניסיון של אברהם. שלב הבא, מן העקדה נמשכים אלינו לא רק זכות, חסימו למילים הבאות, אלא גם כוח נשמתי. נקבעה דבקות אלוקית עד כדי מסירות נפש. מכוח הבעיות לקצור מחצבתנו, עד לעתיד, בלשון עתיד. אומר רבנו, מהעקדה זה לא רק זכות, אחת נקודה הכי חשובה בלתי בעקדה, אלא כוח נשמתי. מה רבנו אומר לנו פה? מהעקדה, עוד הפעם, זה לא רק זכות, מילה ברב יהודה, אלא גם כוח נשמתי. מה זה אומר? יותר, הוא מסביר, נקבעה דבקות אלוקית עד כדי מסירות נפש. כוח נשמתי של מסירות נפש. וזה לפי דעתי, אני יותר יכול להסביר לנו הרבה בעקדה, מה שרבנו פה אומר בשני משפטים. בקשר למשפט אחד. כשאברהם אבינו מצווה לעקוד את יצחק בנו, הוא צריך למסור את הנפש עד הדבר הכי יקר לו. מה זה מסירות נפש? מה זה למסור את הנפש? למסור את הנפש זה בעצם לבטל את כל החיים שלי שמשהו יותר גדול. בוא נראה את זה יותר אלינו. אדם עכשיו הולך בצבא, הוא הולך להיכנס לעזה, הוא הולך להילחם. הוא יודע שמה הוא יכול? למות. ברור, אף אחד לא טיפש. אתה הולך לצבא, איזו מלחמה, אתה יודע שהוא שומר עלינו אבל גם יכול להיות מקרים שתמות. למסור את הנפש, אני מוכן למות. למה אני מוכן למות? כי אני יודע, החיים שלי הדבר הכי יקר לי, מה אתה יודע לך מה החיים שלך? החיים שלי הדבר הכי יקר לך, נכון? אדם יכול לשים את כל הכסף שלו של החיים שלו. יש משהו יותר גדול מהחיים שלי. במסירות נפש מתברר לאדם שיש דברים כל כך אידיאליים, כל כך עליונים, שיותר שווים ויותר כדאיים מהחיים שלי. למסור את זה אומר לבטל את החיים ולהקריב את החיים שלי בשביל משהו יותר גדול מהחיים שלי. זה משהו כללי. חיים שלי, כמה שהם חשובים, חיים כלליים, בסוף חיים פרטיים, שלי. ויש משהו יותר גדול מהחיים האישיים שלי, למסור את הנפש, ורגע, לבטל את המדרגה שהכי חשובה לי, החיים שלי, יצר החיים של האדם, בשביל משהו יותר גדול מזה. זה הכוונה למסור את הנפש באופן הכי פשוט של הדבר. ואומר רבנו פה, יש מדרגת חיים בעם ישראל שמוכנים למסור את הדברים הכי יקרים שלהם, הכי חשובים שלהם, בשביל משהו שהוא יותר עליון מהחיים. או החיים שלי לא כדאיים אם הדבר שמסור את הנפש עליו לא יתממש. יש דבר יותר גדול מהחיים שבעבורו אני מוכן לא לחיות. אומר רבנו פה, עקדת יצחק מתברר שיא המדרגה של מה? של אהבת השם. שיא המדרגה, שיא ההתבטלות לדבר השם. הדברים הכי יקרים לי, הדברים הכי חשובים לי, הכי טובים לי, כמו אבא לבן, הכי קרוב. מה יותר קרוב מאבא לבן? בטח שהוא חיכה לו הרבה שנים. אז זה שיא חייו זה יצחק, לא רואה פשוט. זה גם שיא חייו, ולא רק בגשמיות, זה גם ברוחניות. גם בצדקות ובתורה ובאידיאל הכי עליון אומר רבנו, יש אידיאל יותר גדול מכל מה שחשבת וחלמת עליו, אפילו עם ישראל. אברהם אבינו הולך בתודעה שעכשיו אולי לא היה עם ישראל. מה יותר גדול מלבנות עם ישראל? זה כל המוסך, זה כל הפרשיות האלה, זה כל אברהם אבינו. מה? דבר השם. דבר השם, עומק האהבה, עומק הדבקות, עומק ההתבטלות לדבר השם, הוא מוכן לעקוד, הוא מוכן לוותר, הוא מוכן למסור את הנפש על כל החיים ועל כל המושגים, גם על המושגים הרוחניים שלו, האידיאלים שלו, כי הוא יודע שמה שהשם רוצה זה יותר עליון מכל מה שחשבתי. עוד פעם, אפשר לוותר את כל החיים, את כל מה שאני יודע שהוא הכי טוב והכי יקר לי, אפילו הדברים הטובים, האידיאליים, הרוחניים האלה, בשביל רצון השם, כי רצון השם הוא יותר גדול מכל המושגים שלי, מכל מה שחשבתי. וכל מה שבניתי, וכל בניין האומה, הוא לא שווה אם אני לא מוכן להתבטל לרצון השם בעולם. ועוד עוד דבר הכי עליון שיכול להיות, אומר רבנו דבר כזה, בעקדת יצחק זה לא רק זכות. זכות אומר, היה מעשה טוב, והמעשה הזה מלווה אותנו לאלפי שנים. משהו יותר עליון. רבנו מגדיר את זה הגדרה, כוח נשמתי. מה זה אומר שרבנו אומר כוח נשמתי? הכוונה היא שב-DNA של האומה, בטבע האומה, נחקק, נוצר, בטבע הנשמתי הרוחני של האומה, היכולת למסור את הנפש. עם ישראל אחרי עקדת יצחק מוטבע בכוחות חייו, בתכונות חייו, במידות חייו, מדרגות מופלאות של חיים כאלה שיכול למסור את הנפש למשהו יותר גדול, למשהו יותר עליון. הרי זה מוזר, ואני שבטאת על החיים שלי לדברים יותר גדולים, זה פרשת שבוע. איך אנחנו מסוגלים, בוא נעשה את זה ככה, במשך אלפי שנים למות למען קידוש השם, איך עם ישראל מחזיק מעמד בגלות הארוכה, איך עם ישראל לא מתנצל, איך עם ישראל לא ממיר את דתו, איך עם ישראל שומר על התורה ומוכן למות למען קידוש השם, במשך אלפי שנים, איך עם ישראל נלחם מלחמות למען עם ישראל, למען ארץ ישראל. מה מונח באומה הזאת שיות אנשים מוכנים למות ולמסור את הנפש על כל הדברים היקרים החשובים להם במשך אלפי שנים עד ימינו אנו בכל מהלך התחייה והציונות. סיפורים פשוטים הגיעו לפחרים ובזוז את הרצות הפתח תקווה למלאבס, היה שם את המלריה, ידעו שיש הרביצות, בביצות האלה יש יתושים וילדים שקטנים שבאים לשם וסיכויים גבוהים מאוד לא מחזיקים מעמד, ואנשים הגיעו לשם ומסור את הנפש על זה. מה הניע את עם ישראל? מה מחזיק את עם ישראל של אלפי שנים? תשובה, העקדה. העקדה הטביעה חותם נשמתי, פנימי, רוחני, נפשי, מידותי, בטבע האומה, אומר רבנו, זה לא רק זכות אבות, זה לא רק מעשה גדול שמלווה אותנו, זה בניין חיים אדיר שמוטבע בעם ישראל מכוח אברהם אבינו. אברהם אבינו הראש, הוא ההתחלה, הוא השורש של האומה, והוא יוצר לא רק את האומה, הוא יוצר את כוחות החיים, את תכונות החיים שיופיעו באומה לאלפי שנים. ופה זה גם נמצא בהכנסת אורחים. זה לא רק מעשה טוב שמעורר את זה, תכונות חיים שמולדות באומה בהכנסת האורחים. לימוד זכות גם על אנשים רשעים, זה תכונות חיים שמונחות באומה מכוח אברהם אבינו. והעקדה זה תכונות חיים של מסירות נפש, שמוכן לבטל על כל החיים, כדבר שיותר גדול מהחיים שלנו. זה נחקק בטבע הנשמתי של האומה בעקדה. אמרנו אברהם אבינו מתגלה אלינו, וממנו אנחנו, הפרשיות האלה, לומדים מי אנחנו. מי אנחנו? כוחות חיים מדהימים של מסירות נפש. זה אברהם אבינו שמתגלה אלינו בבירה. שאלות. שם זה לשטויות, להבלים. שם זה ל... לא יודע, היה להם איזה הנאה סדיסטית, פולחן, כוחות תומעה, לא יודע מה היה להם, שנהנים או הורגים את הילדים שלהם על העבודה זרה.
זה לא בראש שלהם, זה כאילו, הוא
כוחות כאן של ברברים מצריים של רצח. שם זה מתגלה שמות מאוד מאוד שפלות שם. פה זה בדיוק להפך. אני רוצה, אני במילים אחרות, אני מבין הרבה דברים טובים, ויש לי הרבה אידיאלים, ובדרך כלל אנחנו רוצים להיות טובים, ואידיאליסטים, ואמיתיים, ורוחניים, ולפעמים צריכים לוותר על דברים, ולפעמים זה בא יותר בקלות. יש דבר אחד הכי עליון יותר מכל החיים שלנו. זה לדעת שרצון השם זה גבוה מכל מה שאנחנו מבינים ורוצים. יותר מסורת הנפש. אני אבוא למסורת נפש בבניית הארץ, זה אבוא לידי מסורת נפש במלחמה, וזה גם מסירות נפש, זה גם יהיה ביום יום. זה ודאי יופיע בזמנים מפוצצים, אבל מסירות נפש זה גם להקריב. להקריב הרבה, כן, להקריב ב... כל אחד יש לו את הקרבות שלו בחיים, אני לא יודע לתת לכל אחד. אבל כן יש לו הקרבות, וכל אדם יש לו דברים שלא נעימים, וקשים, ומורכבים, ואתגרים, ומשימות, שהוא צריך להקריב בשביל האידיאל, בשביל רצון השם, בשביל התורה, בשביל האמת. כן, יש דברים שיותר קשים לנו, יותר מורכבים לנו, שלא יודע, בחברה, באווירה, בעבר, כל אחד מהדברים שלו, שהוא צריך לפעמים לוותר. למסור את הנפש ולוותר על דברים שחשובים לו, כי יש משהו שהרבה יותר גדול מהדבר הזה. אז מסירות נפש יבוא בעקידה, יבוא ושהולכים למות לו עלינו, יבוא במסירות נפש אלפי שנים שעם ישראל נסע לנפש עם השם, וזה יבוא גם בכם שכל אחד ואחד. אדם שלומד תורה כל היום מהבוקר עד הלילה, וקשה לו ולא קל לו, בטח עכשיו בזמן מלחמה, אנחנו משתדלים לשקול יותר בתורה, הוא לומד, הוא עייף, והוא כל הזמן מתמסר ללימוד התורה, אז זה גם, הוא מוותר על הרבה דברים, הוא מוותר על שינה, והוא מוותר על כל מיני, לא יודע מה, חיים יותר נוחים, כי הוא עכשיו מוסר את הנפש ולומד בשביל משהו שיותר גדול. הוא מוותר על הרבה הנאות, הרבה דברים פרטיים ואישיים, ויותר קוראים לו, ומשהו יותר עליון. לא יודע, מיליון דברים, כל הידיעה, הרבה ידיעה יש. בסדר? שאלות.
מה?
אז לא הייתה מוטבעת, לא הייתה מוטבעת כוחות החיים המופלאים של מסירות הנפש, אבל אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? זה כאילו בחירה, אבל זה לא באמת בחירה. למה אין דבר כזה? אין דבר כזה, כי בעצם, זה מה שאתה עמוק, אבל מונח בכוחות החיים, זה לא שעברה בין מסויל את הדרך, אבל בשורש מונח בעם ישראל התכונה הזאת, אבל הוא מגלה את זה, בסדר? אבל העם ישראל לא יכול שלא לגלות את התכונה הזאת, כי זה מונח בו באופי החיים שלו. הוא יקרא אותו עד לקצה, עד תכונת הנפש שמוכנה למסור את הכל, את הבן היקר לו ואת כל בניין החיים העדי של עם ישראל בתכונת הנפש שכבר היה שם לגמרי, וזה מה שהכוח הנשפטי שהוא יקבע באומה גם לאחר. בסדר? טוב, פה בקו בדיוק של דקות הם... הנה בוא תראו ריבונו של עולם, רואים עוד בעולת ראייה, ריבונו של עולם, בעולת ראייה, כשאנו באים להזכיר את כוח הקדושה של המחשבה הקדושה של אדם, למה זה מחשבה? מה שאמר, זה מחשבה, הוא לא קל, היה לו מחשבה, היה לו מוכנות, היה לו תכונה, בתוך המחשבה הקדושה של אדם אבינו, שהיא מה עשתה המחשבה הזאת, מילה מילה עכשיו עליו בעולת ראייה, שהיא, מי זה היא? המחשבה הקדושה, שהוא רצה לפתור נפש, שהיא ביססה את יסוד כוח מסירות הנפש הישראלית בעד קדושת השם ותורת הקודש שהיא אור העולם ויסודו. אומר הרב, המחשבה הקדושה של אברהם אבינו היא יצרה, היא סללה, היא ביססה את היכולת למסור את הנפש בעד מה? אומר הרב, קדושת השם ותורת הקודש. המוכנות למסור את הנפש ולמות או לבטל, סלש, למות, או לבטל על המון דברים בשביל רצון השם בעולם, זה בנה, קיצור העקדה, המחשבה הזאת בנתה כוח נשמתי לאלפי שנים לעם ישראל. היא בנתה את האומה בקורות חיים מופלאים. בסדר? יש פה עוד משהו על האהבה, אבל אין כל כך על האהבה. עד יצחק בגלל שזה הבן הקרוב לו, ויצחק בגלל שדרכו מופיעה אומה ישראלית. שאלנו על למה מזכירים את המעשה שהיה, לעוד אלפי שנים, היה מעשה, בסדר, מלווה אותנו. למה המעשה הזה מציל אותנו? כי במעשה הזה בעצם מתברר מי אנחנו ומה אנחנו. וגם אם אנחנו חוטאים או אנחנו עושים דברים פחות טובים, לדעת שמונח בחיים שלנו עמוק 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 פנימה, היכולת לוותר על הכל בשביל שם השם בעולם. והמדרגה הפנימית הזאת, הרוחנית, העמוקה הזאת, שנחשפה בעקדה, היא בעצם החיים שלנו. זה מי שאנחנו. זה התעודת זהות שלנו. אומרים לקדוש ברוך הוא בראש השנה, הנה, נכון שחטאנו ונפלנו לעשות דברים לא טובים. אבל מי אנחנו באמת? אנחנו זה העקדה. אנחנו זה היכולת למסור את הנפש, הדברים הכי גדולים שבקרבנו. אני חושב שזה הרבה פעמים לא מתגלה, אנחנו כאלה. תזכור אותנו, תאריך אותנו, כמו מי שאנחנו באמת. מי אנחנו באמת? העקדה. עליי פעם הבאה, לא יודע מה. מה זה? כן. אז נכון שיש מדרגות בתודעה, ועם ישראל שתי מילים אחריו שייך לרוח גדולה, הייתם לך מקפצה אדירה במהלך הגאולה, ורוח חדשה נבנית באומה, ועם ישראל שייך עכשיו יותר לגודל ולאחדות וכבוד לאומי, ודברים אידיאליים שכבר הרבה שנים אנחנו לא איתם חוזרים, לא איתם, כן איתם, באו מופיעים באופן תודעתי ותרבותי, לא יודע תרבותי אדם, אבל אידיאולוגי, מופיע בעם ישראל. נכון, האומה לא יודעת לקרוא את השם, היא לא יודעת לזהות עדיין שלפעמים נכון נפש למען שם השם בעולם, למען התורה, למען חיי האומה והשכינה ושם השם בעולם, נכון? אבל מתחיל, אבל כוחות החיים האלה, גם החייל שהוא לא יודע מזה, ואין לו מושג ממה שדיברנו, כוחות החיים שלו, זה בגלל זה. ובגלל איך רבנו אומר, הכוח הנשמתי שמונח בו. אז הוא לא יודע את זה. כמובן, ככל שנדע את זה ונברר את זה, נעמיק את זה, ונדע את זה יותר, אז הישועה תבוא ותצמח יותר מהר, שנזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ועם ישראל.